שלום לכולם
ולכולן, אני יזהר, איתי נמצא גם עומר, ואתם מקשיבים למעיין, פודקאסט פה שני מדרכי טיולים מדברים על טרקים, מסעות וכל מה שמעבר. אנחנו עכשיו מקליטים בעצם את הפרק הראשון בימים קצת מורכבים שעוברים על העולם, קורונה מסתובבת בכל העולם, אנחנו כמדרכי טיולים בגדול לא עושים שום דבר, כל העולם בגדול לא עושה שום דבר, והצלחנו סוף סוף להגשים חלום ישן, והנה אנחנו מקליטים פודקאסט על טרקים וטיולים. בפודקאסט בעצם נספר מהידע שלנו על טרקים וטיולים בארץ ובעולם כמובן, נראיין אורחים מעניינים, ובגדול פשוט נדבר בינינו על נושא שמשותף, אני מאמין גם לכל מי שמכם הגיע להקשיב אלינו היום, שזה טיולים וטרקים, טיולים ברגל. לדעתי זה הדרך הטובה ביותר לטייל, וכנראה זה גם למה אני עושה מה שאני עושה. אני מאמין שעומר, אתה תסכים איתי בזה?
מסכים איתך במיליון אחוז, ואני שמח להיות כאן.
מגניב. אני אציג את עצמי, אני יזהר דמטר, גר היום בצרפת, מדריך טיולים, עכשיו בעיקר בחול, ברגל, עצמאי, מדריך הרבה באלפים, בסקנדינביה, במרכז אסיה, איים מסביב לאפריקה, מרוקו, ועוד 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 מקומות. עומר, אולי תציג גם אתה?
כן, אז שלום לכולם. אז יזהר גר בצרפת, אני גר כאן בישראל. אני כבר מורה דרך בערך 7 שנים. יש לי מועדון מטיילים קטן וחמוד שנקרא Let's Walk. ואני מוציא טיולים בארץ בעיקר, ובקיץ ובחורף. נותן קצת גיחות לאפריקה, ללפלנד, גיאורגיה, מונטנגו, ובשנים האחרונות גם למון בלן. אז מדריך במשרה מלאה לגמרי.
סחתן עליך. אני חושב שזה שאנחנו באמת מתעסקים בנושאים ויעדים די שונים, זה נראה לי מה שייצור בעצם את השיחה כמעניינת. מעבר לזה שאני אומר בנימה אישית, אומר, אני רואה ודבר איתך, אז אני מאמין שבכלל יהיה נורא נחמד פשוט לדבר בפודקאסט על טיולים. נתחיל.
יאללה, בוא נתחיל. אז על מה אנחנו מדברים בכלל היום?
על שבי ישראל, נושא שקרוב ללבך.
אופה!
נראה לי קרוב ללב רוב המטיילים. שבי ישראל כבר מזמן זה לא עוד איזה מין שביל ארוך שיש בישראל. זה הפך להיות, אני אישית חושב שזה כבר הפך להיות ממש קלט. כאילו, כמו שיש טיול אחרי צבא, זה מתחיל להיות בחוגים מסוימים מין טיול בשבי ישראל אחרי צבא. והוא מזמן כבר פיתח מנהגים משלו, נושאים משלו, אופי משלו, וזה הפך בעיניי להיות אייקון חברתי לאומי, הטרק של המדינה. זה ממש מגניב שזה נהיה ככה, זה פתח אני חושב המון אנשים בכלל הרעיון של טיולים, כי זה מין כזה חוויה כזאת קולקטיבית שלנו כמטיילים בישראל. זה דבר שהוא מאוד משמעותי. עומר, אתה מדריך בטיול, אתה בעצם רוב הקריירה שלך זה על שבי ישראל, אם אני לא טועה, ונראה לי ידי מעניין שפשוט נדבר על זה.
כן, לגמרי, תראה, אני חייב את תחילת הקריירה שלי לשביל הזה. אני חושב שהעסק שלי והמועדון שהיום אני מנהל, הצליח לא מעט בגלל שיש לי את השביל, הוא המסגרת לקהילה עכשיו שמסביב למועדון, יש לי 4 חוגים שצועדים את השביל, ואני חי ונושם אותו, אז אני חייב לו המון, וכמו שאמרת, להיות, הוא חלק מהישראליות היום, שביל ישראל, ואם בעבר, לא יודע, אני זוכר שאני אחרי הצבא עבדתי, טסתי לדרום אמריקה, אתה גם ציינת את זה, היום, לפני הטיסה לחול, לפני הטיול הגדול, עושים את שביל ישראל, וזה אחלה, והוא פופולרי בטירוף.
תגיד רגע, אז אם אנחנו באמת מחליטים לעשות את שביל ישראל, למי שמאיתנו לא יצא לו, באמת רוצה להתחיל, אני חושב שהפודקאסט הזה ייתן הרבה מידע, מתי? יש עונה מומלצת? יש זמן ספציפי לדעתך?
כן, בהחלט. שביל ישראל, בדומה לציפורים נודדות, יש למעשה 2 עונות שאפשר לעשות.
אוי, זו השוואה מתוקה, עומר, כל הכבוד.
אני מכיר, אמרתי לך, אני מכיר אותו על בוריו, אז... באמת אפשר לעשות אותו או בסתיו או באביב, כאשר למעשה, תראה בישראל מאוד חם, אז לטייל בקיץ לא מומלץ, במיוחד לא טיולים ארוכים וטרקים כמו שביל ישראל, ולכן אם צריך לצאת לשביל ישראל, אפשר לעשות את זה בין פברואר למרץ, ואז עולים מדרום לצפון, או במהלך אוקטובר-נובמבר, ועושים אותו מצפון לדרום, כאשר יש מחשבה מאחורי זה. למעשה, במהלך אוקטובר, נובמבר, עדיין חם מדי לטייל בדרום, ולכן אם אתה מתחיל מהצפון, אתה סך הכל במזג אוויר נוח, וכשהחורף לאט לאט נכנס, בחלק הדרומי של ישראל כבר קצת יותר נוח לטייל, אז הטמפרטורות יותר נעימות, וכשיוצאים באביב, לעומת זאת, בפברואר, מרץ, עדיין לא חם מדי במדבר, אבל אם שביל ישראל, ואני גם מתייחס לזה, לוקח בממוצע חודשיים ללכת אותו, אז אם התחלת בפברואר או מרץ, לקראת אפריל-מאי, אתה כבר בצפון, ואז האוויר והאקלים הוא הרבה יותר נוח, ולכן אלה שתי העונות. או סתיו או אביב, פברואר או מרץ, או אוקטובר-נובמבר.
מגניב. תכלס, אחד הדברים אולי הכי כיפים בלטייל בארץ, זה שבאמת נסיעה של שעה לכאן או לכאן, ואתה בעולם אחר. כאילו, באר שבע, חיפה, בגדול, עם כביש 6 היום, זה פחות משלוש שעות. אם לא פחות מזה, במיוחד עכשיו שאין אותו לכביש. ושביל ישראל באמת, אולי חלק ממה שיפה בו, שהוא יוצא, הוא מביא את כל המגוון הזה, שיש בארץ. נגיד ועכשיו החלטתי, בין אם לעשות זה בקטעים, או בין אם באמת פשוט לשים תרמיל, ולהתחיל ללכת בשביל, כמה זמן לוקח דבר כזה לדעתך?
אז אם לוקחים את החישוב הממוצע, אז הייתי אומר בין 45 ימים ל-50 יום, סך הכל, עם שבת מנוחה באמצע, אז הייתי נותן לזה ביומן חודשיים.
בינוק, כשעושים את זה במקטעים, זה שונה בהרבה, או מה אתה חושב על זה?
כן, נכון, תראה, אנחנו נתייחס לא מעט, ננסה תמיד להביא את שני הכיוונים פה, מי שרוצה ללכת אותו באופן רצוף, אבל היתרון, בגלל שארץ ישראל היא כל כך קטנה, אפשר להחליט שעושים את שביל ישראל במקטעים, כמו שציינת, ואז אפשר להחליט. אם עושים פעם בשלושה שבועות בקבוצות מארגנות, זה יכול לקחת 5 שנים, כי מטיילים רק בעונות שנוח לטייל, ואז גם לא מוגבלים בין אם זה מצפון או מדרום, מדרום מצפון, פשוט עושים את זה לפי הסדר. וזה ככה בגדול, הכי קל לי לדבר על עצמי, הקבוצות שלי לוקח לנו בעצם 5 עונות לטייל את שביל ישראל, וכך למעשה אנחנו משלימים את כולו, כאשר אנחנו מטיילים בין סוף אוקטובר עד סוף מאי, זאת עונת הטיול בישראל, ואז הולכים פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות, וזה הליכה במקטעים.
מגניב, זה הפך להיות כל פעם שמטיילים נפגשים, נגיד שמתחיל טרק בחול וכאלה, אז יש תמיד אקספוזיציה, כולם מציגים את עצמם, אז לפעמים זה כבר מתחיל להיות כזה, איפה אני בשביל? וכל פעם מצחיק, יש קבוצה אחת שאני מדריך כבר די הרבה זמן, שירדה, כאילו ירדה דרומה בעצם, עשתה את כל השביל, לדעתי זה היה 3 או 4 שנים, המשיכו לטייל בכל מיני טיולים בארץ וחול, יחד כקבוצה, ועכשיו הם עושים אותו במקטעים חזרה, כאילו מדרום לצפון, סתם, כי אפשר, וכי השביל יפה, וכי הוא נוח.
אם אתה מתחיל 5 שנים רצוף עכשיו, התחלת על את עונה ראשונה, עד שתגיע לעונה חמישית, גם הרבה מהשביל לעתים משתנה, ומצטרפים אנשים חדשים, אז זה לא מופרך לעשות אותו עוד פעם, כי 5 שנים זה המון זמן.
לא, ממש לא. גם נראה לי בכלל מגניב לחזור, כאילו, יש משהו נורא כיף כמדריך ולחזור לאותם מקומות, וזה שהשביל גם מציע את זה, נגיד החבר'ה שעושים את זה עוד פעם בכיוון שני, או שנגיד תחשוב שסיימת באיזשהו חניון, את העונה של 2019, והעונה של 2020, שזה חצי שנה אחרי, אתה מתחיל באותו חניון. זה נחמד, כאילו ההמשכיות הזאת בעיניי. אולי ההמשכיות עצמה היא תכונה לא רק של שביל ישראל, אלא בכלל תכונה של שבילי עריכה ארוכים בעולם. זאת מגמה שכמדריך אני עוקב אחריה, והיא חזרה מאוד להיות פופולרית בשנים האחרונות, של שבילי עריכה ארוכים. בעצם כאלה טיולים שאפשר ממש ללכת כנודד מיום ליום, מלילה ללילה, אפשר לישון בבקתות, אפשר לישון באוהלים, כל מדינה ובעצם האופי שלה, שביל ישראל בעיניי הוא שביל ההליכה הארוך, הקלאסי ביותר וגם הנחמד ביותר בעיניי שיש בישראל, הוא מתחיל די באותה תקופה שמתחילה באמת האופנה הזאת של שבילי ההליכה ארוכים בעולם, האנגלים התחילו את זה ואנחנו נעשה איזה פרק שלם, זה הולך להיות די מעניין, ובעצם אנחנו הרבה פעמים שוכחים ששביל ישראל הוא חלק מאיזושהי מגמה עולמית רחבה מאוד, שבאמת כמו שאמרתי נרחיב על הפודקאסט שלהם.
אז זהו, אז אני אראה בהמשך למה שאמרת יזהר, אז הרי, תראה, אם אתה לוקח, מותח קו מצפון לדרום, כמה לדעתך האורך של ישראל בקילומטרים? קו אווירי.
וואה, אני מקווה שאנחנו נכנסים פה לפוליטיקה, האורך זה דווקא מימד הקל, 450, 480, משהו כזה, לא?
אני, בוא ניקח את זה, ואורכו של שביל ישראל היום, אתה יכול לשאר? או אם אתה יודע?
לא, תכף אני מושג מה האורך מעניין, מה האורך שלו? בטח פי 2, משהו כזה.
בוא נגיד בשביל המספר הקל זה 1,000 קילומטרים. 1,020, יש שיגידו 982.
משקר.
בוא נסכים על 1,000. איפה התוספת של 600 קילומטרים, לאן היא הלכה? כאילו, מאיפה הביאו אותה?
זה יגזגים, לעקוף אזורים מצוקנים בטח.
מסתדר טוב עם מה שציינת על שבילים ארוכים, שכשיצרו את שביל ישראל, אפרופו מאיפה הכל התחיל, אז רצו להציב, ליצור פה ולסמן פה שביל בסטנדרט עולמי, ולכן לא רצו שהוא יהיה קצר יחסית, רצו אותו ארוך, וזה אחד השיקולים לפיתולים הרבים שהוא עושה, עם כל האילוצים שיש בישראל, בין אם זה שמורות טבע ושטחי אש וכן הלאה, אבל אחד הרעיונות מאחוריו זה לעשות אותו בסטנדרט עולמי, שנראה לי מחשבה נכונה סך הכל. הכל התחיל איפשהו שם ב-1995-6. השביל, אם הוא צריך לחגוג יום הולדת, אז הוא פחות או יותר בין 20-21 שנה, כאשר הרעיון הגיע מאברהם תמיר, שלקח או עשה חלק בשביל האפלאצ'ים בארצות הברית, אהב את הרעיון של שביל ארוך, של מגוון נופי, הביא את זה לארץ, ביחד עם אורי דביר, וכל מי שהיה מה שנקרא בקלחת של סימוני שבילים בישראל, אמרו יאללה.
השמנה והסלטה של החברה להגנת הטבע.
לגמרי. ובאמת בתחילת דרכו הוא היה איפשהו בין 800 ל-900 קילומטרים, והיום הוא, ככל שעובר הזמן, אגב זה אחת הבדיחות שלי עם הקבוצות, הרי אני עושה את הטיול, וכל פעם מוסיפים עוד קילומטרים, רק השנה הוסיפו עוד, את כל מדבר יהודה הכניסו, אז לכן כל פעם השביל הולך ומתארך, כי גם נפתחים שטחי אש, שזה אחלה, אבל כן, משם הכל התחיל, 1995-6, כאשר הרעיון היה באמת, ליצור את הסטנדרט העולמי לשביל ארוך.
יש המון פוליטיקה, אני חושב, היום באיפה השביל הולך, שרואים יותר ויותר אנשים, שכמובן עניין כלכלי מאוד, על איפה הוא עובר ומי נהנה ממנו, כמו כבישים ראשיים, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, מה אתה חושב על זה?
אז באמת קודם כל, השביל לגמרי היום הוא במה לכמה התנצחויות פוליטיות בין גורמים, כי הוא מאוד פוליטיקלי קורקט, הוא לא חוצה את הקו הירוק, המסמנים בתחילת הדרך לא רצו להכניס את המטיילים לאיזושהי בעיה מבחינה ביטחונית, או ככה שיהיה יחסית קל ונגיש לטייל בשביל, ולכן הם דאגו שהוא לא עובר בגולן, הוא לא חוצה את הקו הירוק, והוא נשאר מאוד פשוט ונגיש יחסית לכל מי שרוצה, וגם נכון פוליטית מבחינת איך הוא נצפה מבחוץ. היום יש דיבור גדול על ליצור שביל ישראל מזרחי, שיעבור בגדה, שיעבור בשומרון ויהודה, וכמובן גם ירושלים. השביל לא עובר בבירה, לפחות לא בעיר העתיקה, הוא כן נכנס, אבל כל פעם יש איזה סוגיה חדשה שדנה בהיבט הפוליטי שלו.
לכל שביל ארוך בעולם תמיד יש וריאנטים, כשנדבר על המונבלן, נדבר על הווריאנט האיטלקי, הצרפתי, כל זה. בטח יהיה וריאנט, סתם, אני אופטימי, וריאנט השלום, אולי משהו משותף, אחרי כל הקורונה, אולי נאחד כוחות כל העולם, מי יודע. אולי אני סתם נאיבי, ושנקשיב פה לפודקאסט הזה, אז אני יודע מה יהיה.
שיתנו למטיילים לבחור, איפה הם רוצים ללכת.
תגיד רגע, אפרופו באמת הכלכלה של השביל, יש נגיד אזורים נורא יפים בארץ, מזרח הרמון כאלה שבאמת השביל עובר בהם, ופעם היו פרעים ונידחים, ועכשיו זה נראה כאילו כל סוף שבוע זה לא אוטוסטרדה, אבל ברוך השם כבר רואים יותר ויותר מטיילים, זה דבר טוב בעיניי, אבל יש איזשהו מעקב על כמות מטיילים, יש איזושהי רגולציה, חושבים על זה?
אז נגעת בו בנקודה רגישה. לא חושב שיש היום מישהו שיודע בוודאות כמה מתחילים את השביל, אין מערכת רישום מסודרת למי יוצא מתי, ולכן אין לזה, תכלס אין. אף אחד לא יודע בדיוק כמה הולכים בו בשנה, האם הממוצע גדל או קטן. אתה יודע מה, מניסיוני וממה שאני רואה בשטח, אין ספק שהוא נהיה הרבה יותר נפוץ ויותר ויותר אנשים הולכים בו, אבל בפועל אין איזשהו מעקב מסודר לגבי זה. כיום מי שאמון, יש, וזה אחד, זה העקב אכילס שלו, יש המון גופים שרוצים לנגוס בתהילה הזאת של שביל ישראל. מי שמסמן את השביל לדוגמה היום זו החברה להגנת הטבע. היא אחראית על התחזוקה. אבל היא עובדת בצמוד לרשות הטבע והגנים ולקקל ולצהל. ואם היא אחראית רק על הסימון, מי ששם את השלטי בטיחות או שטחי אש או את העמודי עץ עם השילוט הזה ביערות קקל, זה כל גוף בהתאם לאיפה שהשביל עובר בו. ולכן הרבה פעמים, בגלל שאין גוף אחד שאחראי על זה, אז גם תהליכים נתקעים וגם התחזוקה שלו היא קצת בעייתית.
כן. יש איזשהו מקום שבו יש עדכונים על השביל, נגיד, לא יודע, סולמות בקרבויות חררים קרסו, יש מקום להסתכל, לראות את זה?
כן, בהחלט. אז היום מה שאני מציע לכל מי שרוצה לצאת לטייל בשביל, זה להשקיע בהכנה, ולהכיר כיצד הוא באמת אחד מן הדברים, מתעדכן לגבי איזה שביל פתוח או לא. בחברה להגנת הטבע, היא לקחה את זה צעד אחד קדימה, לשמחתי, ובאמת אפשר לראות במדור של שביל ישראל בחברה להגנת הטבע, את כל העדכונים בנוגע לאזורים, לפי מפות סימון שבילים, איזה שביל פתוח, איזה שביל סגור, כמובן שכל שביל ישראל היום מופיע בגוגל, בגוגל סטריט ויו, זה אמנם לפני השינוי האחרון שהכניסו את מדבר יהודה ומצדה, אבל גם זה אפשרי.
בכלל, אני חייב להגיד שגוגל סטריט ויו זה כלי הכנה מדהים לטיולים, מיוחד בטיולים שבילים ארוכים, יותר ויותר שבילים מוכרים, וגם מוכרים פחות, כבר נכנסו לתוך הפרויקט הזה. תחשבו שבאמת אפשר לצאת לסוף שבוע, לרוץ את כל השביל, לראות באמת שיפועים, זה מתאים לחבר או חברה ספציפית שבאים להתאהל איתנו, כלי אדיר. הכנה זה באמת אחד הדברים החשובים, יש ציוד בסיסי שאתה יכול להמליץ עליו, שצריך לשביל שהוא שונה מרשימה גנרית לכל טיול שהוא?
כן, אז אני אתייחס ברשותך רק למי שמעוניין לטייל את השביל באופן רצוף, ושם הייתי משקיע בתרמיל טוב ובנעליים. נראה לי שני הדברים שחשובים, במיוחד כשהולכים לאורך זמן. כמובן שמקלות הליכה, כי מי שהולך במשך חודשיים גם סוחב משקל לא מועט על הגב, אז הייתי שם לזה את הדגש. פנס ראש ומפה, שעליו כל האפליקציות שיש היום, לדעתי אין לזה תחליף, אז נעליים, תרמיל, מקלות הליכה, פנס ראש ומפה, זה ציוד בסיסי שחייבים שהוא יהיה איכותי וטוב, כמובן שק שינה ומזרון וכל מה שבא מעבר לזה, זה משהו שיש אין ספור דוגמאות וסוגים, וזה תלוי קצת בעונה איפה מטיילים, אבל זה מסוג הדברים. אגב, אני חושב שתרמיל ונעליים זה נכון לכל מי שמטייל גם במקטעים. נעליים טוב או תרמיל, זה קורה לי הרבה. הרבה מטיילים מתחילים שמגיעים, תוך נראה לי 3-4 מקטעים, כבר הופכים להיות מדוגמים, הן מבחינת התרמיל, הנעליים, הם רוכשים מקלות הליכה, זה משהו שמהר מאוד מבינים שנחוץ.
טוב, גם ציוד זה דבר שאנחנו בטוח נקדיש לו כמה פרקים בעתיד, זה חלק מאוד משמעותי, נראה לי, מכל יציאה לכל מקום בשטח. תגיד רגע, שביל ישראל בכל זאת כמו כל שביל בשטח, יש בו גם סכנות כאלו אחרות, יש משהו באמת שצריך להיזהר ממנו באופן מיוחד כמובן, במסע כמו שביל ישראל?
כן, אז תראה, בגדול, אני חושב שעצם העובדה שיש מקטעים רבים שהולכים במדבר, בנגב, מכאן ראוי לשים לב. לשים לב לאיפה בוחרים לישון, לשים לב שהדרום כשלעצמו הוא פחות נגיש, כמות המים שצריכים לקחת יותר, יש פחות קליטה סלולרית, ולכן כשמסתכלים על שביל ישראל, עוד לפני שיוצאים, צריך להבין את ההבדלים בין החלק הצפוני לחלק הדרומי. יש כללי בטיחות כלליים של, אני חושב זה גם מאוד תלוי אם אתה מטייל לבד או עם חבר או בקבוצה, אבל זה משהו שחשוב להקפיד עליו, בין אם זה מקום הבחירה, איפה בוחרים לישון, ועד לרמת התכנון, לשים לב שלא לא, לא מזלזלים בקושי ובסכנות שיש במדבר הארץ ישראלי, ואני חושב שלשם הייתי שם את, את הדגש.
תגיד, איפה ישנים שמטיילים בשביל? אמר ואני באמת לא עושה אותו במקטעים חד יומיים וחוזר כל יום הביתה.
אז יש לך שתי אפשרויות. בגדול, השביל בנוי ככה שכל יום מסתיים במקום שמותר ללון בו בחוץ, בין אם זה חניון לילה מוכרז, או, סליחה, אמרנו ימי קורונה, או בחניון לילה מוכרז, או ביער קקל, או אצל מלאכי שביל.
אני מאמין שמי שמקשיב לפודקאסט הזה הוא מישהו שמתעתד ללכת בשביל, אז באמת, תסביר לנו אולי מלאכי שביל.
נכון, אז המונח הזה, Trail Angels, זה משהו שמוכר גם משבילים אחרים בעולם, זה למעשה אנשים טובי לב, שפותחים את הבית, או לפחות את הרצון, לעזור למי שהולך בשביל. עכשיו, בגדול, זה לרוב מוכוון לשביליסטים, שביליסטים זה אומר כאלה שיוצאים לשביל מתחילתו עד סופו ברצף, והם יכולים לעזור, בין אם זה בהקפצות, מתן שירותים בסיסיים כמו כביסה, יודע, להביא לכם מים, אוכל, או לחלופין, לתת לכם מקום לישון. זה יכול להיות אצלם בחצר בתוך האויל שלכם, או באיזה חדר שיש להם בבית, או בקטת שביליסטים שהיישוב עצמו בנה. המלאכים האלה, הם, אין רשימה מסודרת שלהם. וגם מי שיוצא לשביל חשוב מאוד, אולי להתעדכן ברשימה היחסית הכי מעודכנת שהוא יכול למצוא, אבל גם לקחת מראש שהיא לא תמיד תהיה נכונה, ולכן גם אם אתם מתכוונים להסתמך על איזשהו מלאך, אז לתת לו טלפון כמה יום יומיים לפני, ולראות שהוא באמת בעניינים, ולראות שזה בכלל מתאים לו. אבל יש לא מעט מלאכים על שביל ישראל, ואנשים מדהימים שפותחים את הבית, וממש בשמחה עושים את זה, רק צריך לשים לב, להיות מנומסים, וכמובן להתנהג כמו שמצופה.
מה לגבי מפות, אפליקציות, ספרים, יש איזו המלצה ספציפית לגבי שביל ישראל?
היום, בשונה מבעבר, יש, אני חושב שמרבית המטיילים שאני רואה בשטח, כמעט ולא מטיילים עם כל הסט מפות סימון שבילים המפורסם. הוא גם בעצמו עובר שינוי, והמפות הופכות ממרובעות למלבניות, בסטנדרט אירופאי, הרבה יותר נוחות לנסיעה, אבל הרבה מטיילים עם אפליקציות. אני מכיר שתי אפליקציות היום שימושיות. אחת נקראת INT, שזה באנגלית, Israel National Trail, שהיא לוקחת ואפילו גם ממפה את מקומות איפה שיש ברז מים, איפה שיש מלאכי שביל, ואני יודע שהיא נורא נוחה למי שמטייל איתה. אני באופן אישי מטייל עם אפליקציה שנקראת Trails, שזה כמו ה-Waze, רק לשטח, Trails. ויש שם מפה פתוחה. שמעת על האפליקציה הזאת?
האמת שלא.
אז היא ממש נוחה, אני משתמש בה לא מעט, ואפשר ממש להיעזר בה, ואני אוסיף שיש היום מפות יהודיות לשביל ישראל בלבד, יש את שבילנט שמייצר סט של 4 מפות עם כל המקטעים בצורה מסודרת.
נשמע טוב, יפה. אולי תספר לנו ככה חוויה אישית שלך מהשביל, מה דעתך לשביל בעתיד, אנחנו מתחילים להתקרב פה לסוף הפרק.
היינו משחקים אותה הכי מסכנים שיש, בעיקר בקרבת יישובים. אין עם זה המתיחות שהיו נורא קשות, היינו בכוונה מפזרים כמה שימורים שיראו שזה מה שיש לנו לאכול, ובמרבית הפעמים זה פשוט עבד, היו קולטים שאנחנו במחאות מתקלבים, ומהר מאוד היו מציעים לנו בית חם, וזה עבד פיקס הרבה פעמים, ויצא שישנו לא מעט אצל מלאכים. זה משהו שאני זוכר ש... הצלחנו לפתח, ולאן השביל הולך בעתיד? נראה לי למקום טוב, אני חושב שבין אם יחליטו להוסיף חלק מזרחי, או כל עוד הוא בכותרות ומדובר, אז זה טוב לנו. הנגישות שלו, אני, אתה יודע, השביל הוא לא, זה, וזה באופן כללי סימון השבילים בכלל, הוא לא סימון, לא דיברנו על הסימון שלו, אתה יודע, יש לו אמנם סימון ייחודי משלו, כתום לבן כחול, אבל הרבה פעמים הוא חופף עם עוד שבילים בארץ. ולאט לאט אני רואה שהמודעות לטיילות נכונה בישראל הולכת וגדלה, וככל ש... ולראיה, יותר תיירים באים לעשות אותו. אז יכול להיות שלאט לאט ישראל הולכת ונהיית, מתווספת למפת ה... לא יודע, הטרקים העולמיים שאנשים יותר ויותר יבואו לעשות אותו. אז אני חושב שהכיוון הוא חיובי. זהו, נראה לי.
מעניין. לדעתי, בכלל, אני מתחבר למה שאמרת לגבי, נגיד, החלק המזרחי. טיולים זה דרך פשוט להגיע למקומות, גם לנו כישראלים וכמובן, כמובן גם לתיירים. סביב הרבה שבילים ארוכים בעולם, אני שם לב שמתחילות להתפתח עמותות ייחודיות לשביל. יש את העמותה הנורא מוכרת עם הלוגו הירוק של ה-TMB, של המון בלן. כמעט לכל שביל ארוך, אמיתי נקרא לזה, שאני מכיר, כבר יש עמותה פנימית משלו, שבאמת יוצרת איזושהי סטנדרטיזציה בין הנקודות לינה, שיוצרת באמת מיפוי. תחשוב איזה יופי זה יכול להיות, שתהיה איזושהי רשות לשביל ישראל, אינשאללה היא תהיה ממשלתית, היא תורכב מאנשים שהשביל יקר להם, באמת סביבו נוכל לייצר איזשהו מין רצף כלכלי, אנושי, ולשלב בו את החלק המזרחי, כדי אולי באמת ככה ליצור איזושהי חוויה מעבר להליכה, מעבר לטרק, עבור כל מי שמגיע אליו. אני זוכר אולי החוויה האישית הכי חזקה שלי מהשביל, היא בכלל לא שלי האמת היא, זה היה שהייתי בשנת שירות בבית ספר שדה באילת, שפעם השביל הסתיים בעצם שמה, היום, לא, הוא עבר להסתיים בטאבה, והוא חזר להסתיים בבית ספר שדה, אם אני עוקב נכון, ואח שלי הגדול וחבר שלו אמיר, סיימו את השביל והגיעו לבית ספר שדה, זה היה כזה כבר כמעט בלילה, באיזה 8 בערב כזה, בדיוק שניות אחרונות של האור, והם הגיעו עם שיער ארוך, ומאובקים מהקטע האחרון בערי אילת, וזה היה מאוד, הרגשתי מה זה גאה, זה היה כזאת בתחילת ימיו של השביל, שבאמת לא היו עוד הרבה מלאכים, והתמנות, וכל הסיפור, לגמרי פולחן.
יזהר, אני מחלק תעודות בסוף עונה כל פעם, אנשים חשובה להם התעודה.
תעודה, אשכרה?
כן, השלמתם את מקטע X. אחד.
מה, אז אם אני רוצה לקבל לך תעודה, אני צריך ללכת את כל השביל?
כן, אבל אתה יודע, אני מהמקלים יחסית, אני מדלג על שבילים קצת קטעים משעממים, ויש.
מזל, מזל. יום יבוא נדבר על זה, נעשה פודקאסט שלהם על שבילים משעממים, אבל נדבר רק על שבילים יפים כל היום, בעצם. תגיד רגע, עלויות בכל זאת. כמה עולה, נגיד, לילה של מנהלות? אני בדרום, אני צריך התמנת מים או להביא ציוד? מה סד הגודל של דבר כזה?
אז באמת, עלויות כמו התמנות מים יכולות לנוע בין 70 ל-120 שקלים. הרבה פעמים המתמינים, יש, אתה יודע, זה תושבים של הדרום שעושים איזה חלטורה מהצד. אני יודע שיש אחד בשם יניב.
איציק מאוד.
יש,
לא, זה לא הוא עושה הכל.
לא, יש שניים מוכרים, חיים ברגר ויניר במדבר.
אוקיי.
יניר ממש הוא גם חבר וגם הוא עושה את זה באופן מקצועי, שעוסקים בהתמנות. אז זה יכול להיות או, הרי המקומות שבהם צריכים מים ידועים. וגם, אגב, זה גם משהו שכתוב בחברה להגנת הטבע. ולכן המחירים נעים בין 70 ל-120, זה תלוי כמה מים רוצים, ואם צריך להקפיץ פנימה, בנוסף למים גם אוכל וקרשים למדורה, אז זה מאוד תלוי לאיפה בנגב הג'יפ צריך להגיע לדוגמה, וזה יכול לנוע בין 350 ל-800 שקל. אז נושא של ההתמנות עשו להיות טיפה יקר, אגב, בעבר אנשים היו הולכים מתמינים בעצמם, זה נראה לי כאב ראש אחד גדול, שווה לשלם למישהו, זה שווה את כל את כל ההתעסקות למעשה. הרבה פעמים, עכשיו אני אבקש ממך התמנה, זה יהיה נורא פשוט. אני אעביר לך את הכסף, אתה תשלח לי סיפור דרך, סרטון וידאו, איפה נמצאים המים, ושלום על ישראל. אז זה מהבחינה הזאת, מעבר לזה, אתה יודע, עלויות מחיה בסיסיות של אוכל פעם בשבוע שמצטיידים. זה נראה לי העלות הגדולה, התמנות מים. מעבר לזה, כל הציוד עליך.
יפה. אז בעצם יש אנשים שזה מה שהם מתעסקים בו, התמנת מים? מה המקצוע שלהם? כאילו אתה בא אליו, פוגש אותו ברחוב ושואל אותו מה הוא עושה, אומר, אני מתמין. זה מקצוע להתמין עכשיו?
לא, הוא עושה גם הקפצות שטח, תראה, הוא יכול להוציא אותך החוצה מהשביל.
הוא גם מתמין מקפיץ.
בדיוק.
סתם, סתם. תגיד, כמה עולה יום מודרך על השביל?
יום מודרך. בשבילך?
תעשה מחיר. יום עם קבוצה מודרך, לא כולל מזון.
אז המחירים נעים, תראה, אני מוציא טיולים שהם, הרי בגלל שהשביל הוא לא מעגלי, אז תמיד מתחילים בנקודה ומסיימים בנקודה, אז יש תמיד עשה. לכן המחירים נעים בין 180 ל-250 שקל, ליום.
יפה. כמה יעלה לי אם אני מחר הבוקר קם, כי שוב, מחר זה לא הגיוני כל כך, גם כי אני לא בארץ, וגם כי אסור לצאת 100 מטר מהבית, וזה קצת בעייתי, את הקטע של שביל ישראל שהוא רק 100 מטר מהבית. ואני יוצא ואני בעצם מבצע את כל השביל, מההתחלה ועד הסוף. כמה יעלה לי דבר כזה, אתה חושב?
אני זוכר שבטבלה שעשיתי, יצא לי בין 1,000 ל-1,400 שקל מקסימום.
אשכרה, חודשיים טיול?
זה המון או קצת?
זה כלום. טוב, אם זה כל המחיר, אז אולי באמת, אם החלה תימשך גם אחרי שהקורונה תיגמר, זה יכול להיות אחלה פעילות להמשך חיינו, מי יודע. באתר של הפודקאסט אנחנו נשים לינק להרצאת וידאו מלאה, נשים לינק למדור שבי ישראל באתר של עומר עם כל המידע בחמישה פרקים, יש שם לינק גם לציוד בסיסי שמומלץ כדי לטייל על השביל, וכמובן לכל הפעילות של עומר על השביל, שיש די הרבה כאלה למען האמת. חוץ מזה יש עוד ערימות 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 של מידע באינטרנט ובעולם על השביל, אני מאמין שכל אחד מכם מכיר לפחות בן אדם או שניים שכבר הלכו בשביל, וזה בתכלס המידע הטוב ביותר שיש. שוב, יש משהו נורא נחמד באיזה שהוא כבר ממש הפך להיות פולחן. הפודקאסט הזה באמת יועד ככה למי שרוצה לטייל בשביל, הוא כבר מטייל בשביל ורצה קצת להעמיק את ההבנה שלו לגבי דרכים אחרות לטייל. מאמין שבעתיד נעשה גם ממש על קטעים ספציפיים, לא דווקא של שביל ישראל, אולי דברים שלנו ספציפיים לגבי מקטעים מהשביל וכן הלאה. בסוף כל פרק יש פינה קצרה שבה עומר יקריא לנו ציטוט, כמו מדריך טיולים אמיתי. עומר, אתה מוכן?
אני מחכה בקוצר רוח כבר מתחילת הפרק. אז
מתחילת הפרק, קדימה עומר, כולנו שלך.
אז זה הולך ככה. לשביל יש אופי אחר, הוא לא ממהר, הוא לא מקצר, יש לו חיים משלו, יש לו צבע וריח, רגליך נוגעות בו, כאן הדרך ולא היד היא החשובה. לא לפחות.
נסכם ונגיד שאנחנו היינו המעיין, יזהר דמטר ועומר זיו, פודקאסט על טרקים, טיולים, כל מה שמעבר. אתם ממש מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציות השונות, אנחנו כל פעם נוסיף ונעלה עוד פרקים לעוד אפליקציות, עד שבאיזשהו שעב זה כבר יעבוד יפה מעצמו. כמובן לדרג, וכמובן גם לשלוח לנו מייל או להרים צלצול אם יש איזה משהו מעניין, שנינו מאוד זמינים ברשת וקל למצוא אותנו. הרבה תודה ונתראה בפרק הבא. ביי
ביי ביי.